אנחנו ניגש לנושא מעמד המוכרים במדינת ישראל מתוך הגישה של תורה. דנו על הנושא הזה כבר רבותינו בראשית קום המדינה. יש מאמרים גדולים חשובים שכתב הרב הרצוג, הרב גרשוני, הרב ישראלי בספרו עמוד הימיני. והשאלה הראשונה שיש לדון עליה מבחינת ההלכה זה איזה נוכרים רשאים לדור בארץ ישראל על פי התורה. השאלה השנייה, נוכרים שרשאים לדור בארץ ישראל, מהם התנאים שבהם הם מוגבלים במגוריהם בארץ ישראל. זה מבחינת ההלכה, וכמובן שצריך תמיד לבדוק במציאות של ימינו. אנחנו מדינה שלא יכולה לחיות בניתוק מכל המדינות, מוכרחה מדינת ישראל להיות מחוברת עם שאר המדינות מבחינה מדינית וכלכלית, מדעית, ביטחונית, ועל כן היא איננה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, והיא חייבת להתחשב בדעתם של שאר האומות הדורשות שהמדינות תהיינה מדינות דמוקרטיות ותתנה זכויות גם למיעוטים שבהם, זכויות שוות. לכן צריכים לשקול את הדברים כמובן גם מבחינת המציאות של עכשיו ולהתבונן בה על פי התורה גם כן, שגם בזה יש דעתה של תורה, יש פיקוח נפש ציבורי, יש פיקוח נפש קיומי של מדינת ישראל. אז ראשית כל אני רוצה לדון מבחינת הלכה. חזון איש בספרו על שביעית דן בדברים האלה בצורה מאוד יסודית, והוא מזכיר שיש שני לבים בתורה בנתינת מקום לעובדי עבודה זרה בארץ. לב אחד שלא יישבו בארצך, אנחנו מדברים על עובדי עבודה זרה, ולב שני זה לא תכונן. הלב שלא יישבו בארצך פירושו של דבר שאנחנו צריכים להשתדל, מלשונו של החזוני, שנתחייבנו לגרשו מארצנו, והוא חיוב על כל אחד מישראל, על עובדי עבודה זרה. וכל שכן שמי שמוכר בו לו בית, או נותן לו, או מזכיר לו, הוא עובר בלא תעשה הזה. הרייבד אומר שהלב הזה הוא אמור רק על שיבת העממים, והרמב״ם אומר שהלב הזה הוא אמור על כל עובדי עבודה זרה בעולם מכל האומות. הלב שלא תכונם לכל הדעות הוא לא רק על שיבת העממים, לא תכונם פירושו שעבר לא תיתן להם חנייה בקרקע, הוא לכל הדעות, כמו שאמרתי, כולל את כל העמים עובדי עבודה זרה. אבל באיסור לא תכונם, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שהאיסור הוא לא תתן להם חנייה בקרקע, עדיין לא תמכור להם מקום מגורים, לא תקרור להם קרקע בארץ ישראל. להזכיר מדאורייתא מותר, וחכמים מסרו גזירה שמא יבוא למכור. ונשאלת השאלה לדעת הרמב״ם, שאומר שבכלל אסור שעובדי עבודה זרה יהיו בארץ ישראל, אז מה התפקיד של לא תכונם? צריך להוציא אותם מארץ ישראל, אבל ודאי שאסור לתת להם חנייה. והרמב״ם מסביר את הדברים לפי הבנתו של החזון איש, שיד ישראל לא תקיפה בארץ ישראל והם אינם יכולים לגרש, אז יש איסור לתת להם חנייה בארץ ישראל. אני שוב פעם חוזר ומדגיש שהרמב״ם והדיון כאן על עובדי עבודה זרה, שהתורה אסרה להשאיר עובדי עבודה זרה בארץ ישראל. ממשיך החזון איש ואומר שהמצוות האלה הן לא רק בזמן שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, כמו שראינו עכשיו שלא תכונם לפי דעת הרמב״ם תפקידו בעיקר כשאין יד ישראל תקיפה, זאת אומרת כשאין כיבוש של עם ישראל בארץ ישראל. זאת אומרת ש אין קדושת ארץ ישראל. הווה אומר שזה לא תלוי בקדושת ארץ ישראל, אם ארץ ישראל, אם עם ישראל נמצא בארץ ישראל והקדושה קיימת, אלא זה דין בארץ ישראל במקום משיבתנו. הרמב"ם אומר שמותר למכור לגויים קרקע בחוץ לארץ מפני שאינה ארצנו. הוא צריך למצוא הסבר למה מותר למכור להם מחוץ לארץ בתים מפני שאינה ארצנו, לעובדי עבודה זרה. מבין החזון איש שהביאור שלו הוא בא לומר שבעצם כל הדין שלא תכונן הוא נובע מאיסור לקיים עובדי עבודה זרה בכלל, אלא שאין אנחנו יכולים לעשות את זה בכל הארצות כולן, ולכן אנחנו חייבים לזה רק בארץ ישראל, ולכן מותר למכור מחוץ לארץ במקור להם בתים מפני שאינה ארצנו. ואומר שכל מה שארצנו אסור למכור להם בתים למי שעובדי עבודה זרה ומי שאינם עובדי עבודה זרה. מה ההלכה אומרת לגביהם בארץ ישראל? יש דין של גויר תושב. גויר תושב זה מי שקיבל עצמו שבע מצוות בני נוח, והוא כשמו נקרא גר תושב, מותר שהוא יהיה תושב בארץ ישראל. אבל מה ההגדרה של גר תושב שקיבל על המצוות, לקיים שבע מצוות בני נוח? הרמב״ם אומר, כשהוא קיבל על עצמו את האמונת ישראל, הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, ובתוכם שבע מצוות לכל העמים כולם. לישראל תרי"ג מצוות ולכל עמים שבע מצוות. ומי שמאמין באמונה הזאת, באמונה שהשם נתן תורה על ידי משה לעם ישראל וגם לגויים הוא ציווה לקיים שבע מצוות בני נוח, הוא בהגדרה של גר תושב. הקבלה הזאת היא לא קבלה שהוא בינו לבין עצמו קיבל, אלא קיבל בפני בית דין, ואז הוא נחשב לגר תושב. מצווה לקבל גר תושב, כלומר מי עם גוי ש בא לידי מסקנה, לידי הכרה שהוא רוצה לקיים לשבע מצוות בני נוח, מאמין בתורת ישראל ומאמין בשם אלוקי ישראל, מצווה לגייר אותו כביכול גיור חלקי, שהוא נהיה גר תושב, לא נהיה יהודי אבל נהיה גר תושב, הוא נהיה בן נוח כשר, כלומר ש ואותו מותר לא, הוא יכול לגור בארץ ישראל על פי ההלכה. הרייבד אומר שלא צריך שיהיה גר יקבל לעצמו בפני בית דין את הקבלה הזאת, אלא די אם הוא מקבל, אם הוא בעצמו החליט לפרוש מעבודה זרה ולקיים את שבע מצוות בני נוח שהן מצוות הגיוניות, לא לגנוב, לא לגזול, לא לרצוח וכדומה, אז גם כן הוא רשאי להיות בארץ ישראל. מסביר החזון איש, גם זה מותנה בתנאי שהוא לא מקיים את המצוות הללו מתוך ההיגיון שלו, שהוא בא לידי מסקנה שעבודה זרה זה שטויות ושלגנוב זה דבר שלילי ולרצוח זה דבר שלילי, וכל שבע מצוות בני נוח הם מצוות הגיוניות שהוא מקבל אותם בתור מפני ההיגיון שלו. זה לא נקרא גר תושב, זה לא נקרא אדם שאפשר להושיב אותו בארץ ישראל, רק מי שמכיר שהמצוות הללו הם מצוות שהשם ציווה לעם ישראל, ובתוכם, בתוך מצוות השם שהשם ציווה לעם ישראל, יש את מצוות שבע מצוות בני נוח. אם הוא לא מכיר בעובדה הזאת, אלא יש לו השקפת עולם אחרת, אלא שהוא באופן הגיוני גם הגיע למסקנה של שבע המעשים הללו, אני לא נקרא לזה מצוות לפי דעתו, כלומר ההנהגות הללו הן מקובלות עליו, זה לא גר תושב גם לפי שיטת הרייבן, ואין אפשרות להשאיר אותו בארץ ישראל מפני שהוא עלול להשפיע על עם ישראל ולהטות אותו מדרכו, ולכן אין איזה מקום. לפי שיטת הרמב״ם, גר תושב יכול להיות בארץ ישראל רק בזמן שהיובל נועד. וכאן נותן החזון איש הסבר לדבר הזה. הוא אומר, מה יהיה עם כל העניים שבעולם? יחליטו שהם רוצים להיות גרים תושבים, והם יבואו לארץ ישראל, לעם ישראל הוא עם חכם ונבון, והוא מדינת ישראל במשך הזמן בלי כל ספק תהיה המדינה הכי גדולה וחזקה ועשירה בעולם. זה תהליך שאנחנו רואים שכל הזמן הולך לקראת המצב הזה, והרבה אנשים ירצו לגור בארץ ישראל, כי זה כדאי, זה משתלם, יהיו כאן תנאים סוציאליים לכל אנשים, וכל אנשים יגידו שהם רוצים להיות גרים תושבים. על כן אומר הרמב״ם, היכולת להיות גר תושב זה רק בזמן שיובל נוהג, כלומר בזמן שכל ישראל יושבים בארץ ישראל ושולטים בארץ, והם יכולים למיין ולבנוע ולעצור ולשקול את הדברים באופן הנכון, כמה אפשר לקבל ואת מי, ואשרי מי שמקבל עשר שבע מצוות ונוח, אבל הוא לא חייב לגור בארץ ישראל. מגורים בארץ ישראל יהיו מוגבלים לפי היכולת של עם ישראל לקלוט בתוכו תושבים אחרים שאינם יהודים. זה בעצם תמצית דברי החזון איש, ובעצם תמצית העניין של ההלכות על פי התורה, איך אנחנו צריכים להתייחס למגורים של נוכרים בארץ ישראל. המטרה האידיאלית של עם ישראל זה שארץ ישראל כולה וכל גבולותיה של התורה והבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שמתרחבים קצת יותר, כל ארץ ישראל תהיה ביד עם ישראל, כל עם ישראל יהיה בארץ ישראל, וכולו ישוב לתורתו ולאמונתו, ומדינת ישראל תהיה מדינת ישראל בארץ ישראל שחיה על פי תורת ישראל. זה בעצם כמובן המצב האידיאלי שאנחנו שואפים אליו. ונוכרים בארץ ישראל במצב האידיאלי יוכלו להיות רק אנשים שהם מכירים במגמה בעניינה של מדינת ישראל, שמדינת היהודים בעלת השקפת עולם יהודית, והם רוצים לגור בארץ ישראל, אבל ולא לפגוע בעניינה של מדינת ישראל, אלא הם דווקא מחבבים את זה, הם לא מתגיירים, מקיימים שבע מצוות בני נוח על פי ההלכה, וממילא כמובן הם אינם יכולים להשפיע השפעות לא טובות, כי הם מקבלים את עיקרה של התורה, רק הם גויים שאינם מחויבים בכל המצוות, אלא רק בשבע מצוות בני נוח, ומקיימים אותם. זה בעצם המצב האידיאלי. לא נוכל, מדינת ישראל לא תוכל להחזיק בתוכה אנשים כאלה שהם רוצים לחתור תחתה ורוצים שהמדינה לא תהיה מדינה יהודית, או שהשקפת העולם הזה תשתנה ולא תהיה על פי דרכה של תורה. זה מנוגד למגמה האידיאלית העיקרית. אז יש מקום, כמו שאמרתי, לנוכרים בארץ ישראל בתנאים הללו, במצב האידיאלי. אבל אנחנו צריכים לזכור שבעצם עם ישראל יש לו מטרה לא רק לחיות בעצמו על פי התורה, אלא גם לקרב את כל העולם כולו, להכיר בריבונו של עולם אלוקי ישראל, להיות אור לגויים, וכמו שהנבואה של ישעיהו, שיבואו כל הגויים אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויאמרו וירצו ללמוד מדרכיו וללכת באורחותיו, כלומר לקבל את הדרך העיקרית שכמו שציינו עכשיו, זאת אומרת שכל העמים כולם יקבלו את האמונה בריבונו של עולם בתורת ישראל, ולא מחויבים לקיים את כל המצוות שעם ישראל מצווה בהם, אלא המצוות המוטלות עליהם, ומבחינה רוחנית לקבל את את האור ואת הדרך, את הצדק, את החסד, את האמת של התורה. וכדי להשפיע צריך להיות קשר. עם ישראל לא יכול להישאר עם לבדד, מנותק מכל שאר העמים, ובאופן כזה כמובן הוא לא יכול להשפיע. חייב להיות קשר של השפעה, ועם קשר של השפעה צריך להיות גם הערכה הדדית, וגם אמון הדדי. ואיך יוצרים מציאות כזאת, אני מדבר עכשיו על המצב המושלם שאנחנו שואפים אליו, מציאות כזאת שמצד אחד קשר בין העמים וקשר של אמון וקשר של הכרה והערך, יש חוכמה בגויים תאמין, ובכל זאת לשמור על היחידיות שלנו, על המעלה שלנו. כמו שאני מבין, המגמה היא שעם ישראל צריך להגיע למעלה רוחנית כזאת, שהפער בינו ובין שאר עמים יהיה כל כך בולט, כמו הפער שיש בין רב גדול ובין תלמידים צעירים, שהם שואפים להיות מושפעים ממנו, לקבל את הרעיונות שלו ואת הדרך שלו, אבל לא עולה בדעתם שהם יכולים להיות כשווים איתו, חברים איתו, ידידות אחת. הרי לעולם היא המגבלה הזאת שלא אפשר להתחתן עם הגויים, ושלא, ועוד מגבלות, אפילו שאינם לא יעשו מכיוון שהם לא יהיו עובדי עבודה זרה, אבל בכל זאת יש מגבלות. אבל אם הפער יהיה כל כך בהיר וברור וגדול, ויחד עם זה יחס של קשר, כמו שרב צריך להיות, רב גדול צריך להיות לו קשר של אהבת התלמידים והכרת גם ערכם ונתת להם את מקומם, אבל בכל זאת הפער נשאר, זה צריך להיות המבנה, הצורה שעתידית שעם ישראל צריך לחיות בו בתוך העולם כולו. עם ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם ייחודי שעולה במדרגות המוסר והצדק ומגיע לפסגות עליונות ומשפיע בכך על כל העולם כולו. וכגודל גדלותו כך גודל הנפתנותו, לא מתנסה, לא מתגאה ויוצר נתק, אלא יודע את תפקידו, שתפקידו להאיר את אור השם בכל העולם כולו. מה הדרך יותר מעשית? אני רוצה להציע על כמה דברים מעשיים שאנחנו יכולים אולי באופן מיוחד לשאוף לפעול להם כדי להגיע אל המגמה הזאת. כמובן כל עלייה רוחנית שעם ישראל עולה בה, וכל עלייה שעם ישראל חוזר לארצו, וכל פעולה התיישבותית בארץ ישראל, הכל כמובן הוא מוליך אל המגמה העליונה, וכל השתדלות כלשהי בכל תחום שהוא, זה מוליך אותנו אל המגמה העליונה. המגמה שיותר פרטית או יותר מעשית, שאולי שייכת לכלל, זה, כבר אני כמה פעמים דיברתי עם אורי אריאל, ואמר לי שיש תהליך כזה של חקיקת חוק, אמנם הוא נעצר, לחוקק חוק שכל יהודי בעולם הוא אזרח מדינת ישראל, בתנאים מסוימים. כלומר, החוק הוא בעצם ייתן ביטוי שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. גם זה היה העיקרון של מדינת ישראל, אבל שזה יתממש בפועל. כל יהודי, נאמר, ששוהה בארץ ישראל 10 ימים בשנה, יוכל להיות אזרח מדינת ישראל. לא יהיה לו זכויות ממוניות, אם לא יהיה לו חובות ממוניות. אם הוא לא ממש גר בארץ ישראל ומשלם מיסים, אז גם יכול להיות, לא יהיה ביטוח לאומי. אבל כל פנים, זה הפרטים, הם צריכים לסדר אותם בעצם בצורה נכונה ומדויקת. אבל המדינה, לחוקק חוק, כל יהודי בעולם, הוא יכול להיות אזרח מדינת ישראל, גם אם הוא לא גר עדיין כאן באופן קבוע. אבל אם הוא מבקר כאן 10 ימים בשנה, ושוהה כאן כך וכך ימים, כל שנה ושנה, הוא אזרח מדינת ישראל. זאת אומרת, מדינת ישראל כאילו קובעת שהיא המדינה של העם היהודי כולו. אחרי שכל זה ישנה את כל הפער של ההצבעות. זה נותן איזה כיוון, שמדינת ישראל פועלת במהלך הזה להיות המדינה של כל האומה היהודית בכל מקום שהיא. כתוצאה כמובן, אני חושב שגם זה ישפיע על קירוב של יהודים לבוא לארץ ישראל וכדומה, אבל זה דבר יותר עקרוני. דבר שני שאנחנו צריכים לעשות, מה שיש בידינו היום לעשות, זה להגביל את זכויותיהם של אלה שרוצים לפגוע במדינה, שזה דבר גם מובן גם לבעלי השקפה דמוקרטית, ישנם היום הרבה נוכרים במדינת ישראל שהם חותרים תחת המדינה כפשוטה, והם בוודאי לא יכולים להיות אזרחים שווי זכויות שמצביעים לכנסת ובוחרים את הנהגת המדינה, כשהם חותרים בעצם תחת קיומה של הנהגת המדינה. והם מצהירים על כך בפירוש, ויש הרבה אנשים כאלה, לא מעטים, ואותם צריכים להגביל ולקבוע בחוק שלא יכול להיות אזרח מדינת ישראל שהוא חותר נגד קיומה של המדינה, ולא רק נגד קיומה של המדינה, חותר נגד קיומה של המדינה כמדינה יהודית. כי כך הוקמה המדינה, על מנת שתהיה מקום לעם היהודי. ואם אנחנו נעשה את שני הפעולות הללו, המעשיות האלה, נשאף להם כמובן, בשעה שאנחנו תהיה לנו השפעה יותר חזקה בהנהגת המדינה, אז אלה צעדים שאנחנו יכולים איתם להתקדם אל המגמה העליונה, כפי שאמרנו, מדינת העם היהודי של כל הארץ על פי התורה, שתהיה אור לגויים בעזרת השם.